נחזור מעט אחורה. שבעה הבדלים התנהגותיים בין מי שהשיג את מדרגת הביטחון לבין מי שלא השיג, ברש למדלת. והשבירי שהבוטח על השם לא יצטער על אי השגת דרישותיו ולא על העדר האהוב עליו, ולא יעצור מצוי ולא ידאג להרבות על כלכלת יומו, לפי שאינו מטריד עצמו במה שיהיה למחרתו, כיוון שאינו יודע את בו קיצו, ויבטח על השם על אריכות ימיו וזימון כלכלתו ומזונו בהם בימים העתידים. ואינו שמח לעתיד, אם הוא השיג אז הוא לא מרגיש עכשיו שמחה, כי הוא יודע שבכל רגע שזה בכלל לא בידיו, ולא מצטער עליו אם הוא לא השיג כדי כלכלתו לעתיד. כמאמר הכתוב, אל תתהלל ביום מחר, תגיד יש לי ועצרתי ואגרתי, כי לא תדע מה ילד יום. ואמר בן סירא, כן, כמו שפה אתמול אמרו דוגמה יפה על רוטשילד שננעל בכספת ומת, אז בעצם זה כבר הגמרא בגיטין על מרתה בת ביתוס שם, שהיא השליחה את כספה וזהבה, מה זה עוזר לה אם אין לקנות אוכל בירושלים. ואמר בן סירא, אל תצר לצרת מחר, יש פה מם יתרה, זה לא מחמר אלא מחר, כי לא תדע מה ילד יום, מחר יבוא בעינינו ונמצא מצטער על העולם שאינו שלו. זה גמרא בסנהדרין נדמה לי. כן, זה שמעון בן סירא, הוא חי באלכסנדריה בימי הבית השני, והוא כתב ספר שדומה מאוד לספר משלי, זה מין נראה כמו חיקוי של ספר משלי, והגמרא מביאה אותו לא פעם, ולפעמים אפילו הגמרא אומרת כדכתיב, שגמרא בעירובין וגמרא בזה כדכתיב, וזה פסקאות מבן סירא. טוב, כשקראתי את ספר בן סירא אז הבנתי מה הכוונה רוח הקודש, כי זה כמו משלי אבל לא כמו משלי. אתה רואה שמשלי זה ברוח הקודש, ובן סירא זה דברים יפים וחכמים, אבל אתה מרגיש שזה לא זה, זה לא חסר ההשראה שיש על ספר משלי. להבדיל, גם אם אתה קורא את תהילים של דוד המלך או את התהילות של הרמח"ל, זה ולא זה, זה גם ספר שנכתב לפי המודל של תהילים, אבל אתה רואה שזה משהו אחר, זה לא תהילים. אי אפשר אפילו להגדיר את זה, אבל חסר שם איזה התבלין של שבת, חסר שם. ואין דאגתו וצערו, כן, ממה הוא מוטרד, הבוטח, הוא לא מוטרד בשאלה מה הוא יאכל מחר, אלא על אי מילוי חובותיו לפני השם, וישתדל למלא כל מה שהוא יכול מהן בנגלהו ומצפונו, מתוך תחושת המוות וחלות האסון. כלומר, שאדם יודע שהוא בכל רגע עלול לקבל צו 8, ושוב יום אחד לפני מיטתך, ואדם לא יודע את יום מותו, אז יעשה תשובה בכל יום, יתייעל בכל יום. והנה פחדו מביאת המוות עליו מוסיף לו חיזוק וזירוז להצטייד לאחריתו ולמעט בדאגת ההכנות לעולם הזה. כלומר, הוא זוכר שהוא פה ארעי, וממילא הוא תמיד מעדיף להכין את צורכי העולם הבא ולא את צורכי העולם הזה. והוא מאמר הראשונים, ושוב יום אחד לפני מיטתך. ופרשו את זה, כן, הרי זה משנה באבות, כך אומר רבי אליעזר בן הורקנוס. והגמרא אומרת ששאלו, גמרא בשבת, שאלו אותו תלמידה, וכי אדם יודע את יום מותו? אמר להם, מי הנותנת? ופרשו את זה, הוא אומר להם, מה התכוונתי? ישוב היום שמא ימות למחר, ונמצא כל ימיו בתשובה. כן, אדם כזה הוא לא מפחד מהמוות, הוא פשוט לוקח, הוא לא מדחיק את המוות, הוא לוקח אותו בחשבון, והוא יודע גם שאף פעם הוא לא יודע מתי הוא ייקרא, ולכן בכל עת יהיו בגדיך לבנים ושמן על ראשך. באופן פרדוקסלי, דווקא מי שכל חייו מתכונן למוות, אז הוא כבר לא מפחד מהמוות, כאילו זה ותשחק ליום אחרון, לכן הוא גם לא מדחיק אותו. פשוט ריאלי, הוא יודע שזה יבוא, והוא גם לא יכול לדעת מתי, והוא משתדל להיות מוכן. זה, במקום לפחד מזה, סתם איזה פחד סתמי כזה, אז הוא מתכונן לזה. כל חייו הוא לומד איך למות, ככה אומרים.
למרות שאפשר להסתפק ביום אחד שבמתתך, אז הוא אומר, טוב, סטטיסטית, סיכוי שנעמוד מחר, הוא לא מאוד גרוע.
נכון, אבל כשאתה לוקח, כלומר, כשהסיכון הוא גדול, אז גם אם הסטטיסטיקה נמוכה, אתה כן חושש. הכוונה היא, אם אדם יכול לאבד את כל עולמו, אם הוא לא יהיה מוכן. כן, פה הבחירה בידו, לכן, לא, אני לא חושב שאדם צריך לחיות בהרגשה בסוף היום מנחת רווחה, זה לא היום, נכון? באמת כפי טבעו של העולם. מה? כן, לא, זה לא, אלא הוא צריך לקראת את זה כאופציה, אבל להיות מוכן לה. לא שהוא צריך להיות תמיד פסימי, להפך, הוא צריך לשאוף לחיים ארוכים, ובעזרת השם וזה, אבל לקחת את זה כחשבון. אין לו ביטוח מאף אחד. כן, כי דכתיב בכל העת יהיו בגדיך לבנים ושמן על ראשך אל יחסר. הבגדים כנראה אלו המידות, מדים ומידות, אז שהמידות תהיה ישתדל לנקות אותם, ושמן על ראשך זה החוכמה, לימוד, זה בעצם מוסר וחוכמה. ושאינו בוטח על השם רב דאגות מחמת רציפות איסורי הזמן עליו, ויפקדו לו דברים האהובים עליו, פה הוא יפסיד בזה, פה הוא... ויעדרו ממנו דרישותיו, ויכין מחפצי העולם הזה הרבה, כאילו הוא בטוח שלא יובדו לו, ושרה ממנו אימת המוות, כן, כאילו הוא שרה ממנו אימת המוות, וכאילו אין קץ לימיו, וחייו לא יתמו ולא יכלו. הוא עכשיו בונה בית, אז הוא מדבר עם הבניים, מה, וזה יחזיק 50 שנה, וזה, והוא לא יודע אם הוא יחזיק 5 שנים גם, והוא מוטרד מה יהיה בעוד 50 שנה. ונתעלם מאחריתו, ונתרד בענייני העולם הזה מלהביט בענייני דתו וצדתו ובית עולמו, ויהיה ביטחונו. אני חושב שהדימוי הכי יפה לחיי העולם הזה זה אוטובוס, כל אחד עולה בתחנה ויורד בתחנה, אף אחד לא נשאר פה בסופו של דבר, רק להבדיל מאוטובוס לא אתה קובע באיזה תחנה תרד. ויהיה ביטחונו באריכות ימי חייו בעולם הזה סיבה לריבוי תקוותיו בענייניו, הוא רוצה ורוצה ורוצה, יש לו עיניים גדולות לעצור ולכנוס, וסיבה לחיסור תקוותיו לענייני אחרית, כן? אין לו שאיפות רוחניות בכלל, בענייני רוחניות הוא מסתפק במועט. וכאשר יוכיחנו מוכיח ויזהירנו מזהיר ויאמר לו עד מתי תתעלם מלהביט על צדתך וענייני אחריתך, יאמר כאשר יושג לי סיפוקי ומזונותי ולכל אשר לי בני בית ובנים עד סוף ימינו, עד שהוא ידאג לדירה לכל נין לא לכל נכד, אז תנוח נפשי מדאגות העולם ואתפנה למלא חובותיי לפני השם והביט לענייני צדתי ליום מותי. וראיתי לגלות אופן סכלותם וטעותם בדעה זו בשבעה עניינים, פעם שלישית ברציפות, אגלה בהם את עוצם סכלותם וטעותם, ואף על פי שיערכו הדברים, לפי שיש בכך הוקעה ותוכחה לבעלי דעה זו, והם בעלי המשכונות, הערה 39, הרוצים לקחת משכון מהקדוש ברוך הוא, קודם תהפוך אותי לעשיר כמו רוטשילד, אתה תיתן צ'ק ערבות קודם כל, ואחר כך יטיבו לשלם לו, ואז אתה תראה איך אני אהיה מתמיד בתורה, ואני אעשה צדקות, אבל קודם אתה תשלם, אחר כך זה וזה, ואחר כך יטיבו לשלם לו לפי דמיונם, והם בעלי המשכונות, כן, זה לא... הדבר הזה הוא לא, כאילו אנחנו רואים מצחוק, אבל הרבה פעמים אנחנו גם נופלים בפח הזה. האדם אומר, אם היה לי ככה, אם היה לי יותר זמן, אם הייתה לי אישה שיותר זה, אם היה לי פחות רדות, אם, סדר לי רק את העניינים ואז תראה איך אני אריה. אז רבנו בחי אומר, זה בעלי המשכונות, אתה תשלם עכשיו, לא תצפה שהוא יעשה ככה ואז אתה ככה, אתה תעבוד את השם במצב הנוכחי. בלי אם ולו, כן, לא הייתי רוצה של... ביטוח חיים, הפוסקים כותבים שזה דבר טוב, בגלל ש... למי שאפשר לו. הפוסקים כותבים שאין בזה מיעוט ביטחון, כי ביטוח חיים, אדם רוצה לחיות, לא לקבל את הפוליסה. כן? לא שהבנים שלו יקבלו את הפוליסה. לא, וגם בזה צריך גם איזון מסוים, לא צריך להיות פרנואיד ולחסות כל זה וזה. אבל הפוסקים כותבים שזה דבר טוב, שבמקום שיעשו עליו אחר כך התרמה בכל ברמה, שעשרה יתומים אין להם עוף בשבת וזה וזה, שהוא ידאג להם לעוף בשבת, למקרה ש... זה אפילו דבר טוב, שאדם כאילו לא, חס וחלילה, אם יהיה לו משהו, לא יפיל עצמו על אחר, את ילדיו על אחרים. הפוסקים מסתכלים על זה בחיוב, אבל גם לזה, מכלל הזהירות שלא להיזהר יותר מדי, זאת אומרת, להיות פרנואיד וככה וככה וככה, לעשות דבר סביר, וגם לפי יכולתו. יש עכשיו דבר מאוד יפה שעושים עם, בטח שמעתם על זה, גם עם ערבות הדדית כזו, שכבר אלפי משפחות שם בפנים, שאז יש בזה גם ממש צדקה, כאילו שאם לאחת המשפחות הללו קורה משהו, אז עושים, לוקחים נגיד 10 שקלים מכל משפחה, או משהו כזה, וזה כשזה אלפי משפחות, מה?
יש
פה
לכל יתום,
לכל יתום מכל משפחה, לפי מספר היתומים, משהו כזה, ואז זה יוצא סכום מאוד נכבד.
עכשיו היה מקרה ראשון ששני יתומים, לקחו 64, 4 זה כאילו הנהלה וכל
ה... טיפול, התקורה, 64 שקלים מכל משפחה. ועד כמה המשפחות שם, 10,000 משפחות? נדמה לי, 10,000 משפחות, אז זה 60,000 שקל הם קיבלו. דבר מאוד יפה, זה ממש צדקה. זה גם צדקה וגם ביטוח. וכנראה שזה ערבות הדדית, וכנראה שהתקורה יותר נמוכה משל חברות הביטוח. לפי מה שאתה אומר, שם זה 60 לחברה ו4 ליתומים. פה זה כנראה הפוך, אבל זה דבר מאוד מאוד יפה. זה ממש יוזמה יפה של ערבות הדדית, וגם אדם כאילו, כמו שאדם תורם דם, אז הוא נכנס, יש לו גם ביטוח שהוא יקבל כל מה שזה. דבר יפה מאוד. זה ביטוח בדרך של צדקה, זה מאוד משובח. כי הם דומים בזה לסוחר הנושא ונותן בהקפה עם מי שאינו סומך עליו, שהוא ממשכנו כאשר מסתחר עמו מפחדו מחוסר נאמנותו ומיעוט עושרו ואי יושרו. אז ככה הם גם מתייחסים לקדוש ברוך הוא, אתה תשלם במזומן ואז אתה תראה איך אנחנו נדע לגמול לך. והנה הראשון מאופני התשובה נגדו, אמרנו שיש 7 טענות כנגד בעלי המשכונות. במה שאומר, אתה מסתפק בגזרת השם והמפקפק ברוממות עוצמת השם, אין לך אמון בקדוש ברוך הוא בזה שאם זו המציאות אז כנראה זו המציאות הכי טובה עבורך, אשר עבד אור שכלו וחווה מאור תבונתו בהתגברות חשכת יצרו עליו, שאדם מלא תאוות ורצונות ואמביציות, האם אין מן הראוי לך לבקש ולקחת משכון מרווחה וחברך אשר אין לו שליטה עליך ואין פקודתו מבוצעת בך, אבל השכיר כאשר נזכר אצל אחד מבני אדם אין ראוי לו למשכן את שכרו בעד שכרו לפני שיעבוד לו, קל וחומר שלא ימשכן העבד את רבו על מזונו בטרם ישרתהו. כלומר משכונות רגילים לקחת כשאנחנו מדברים בגובה העיניים, כשיש איזה שותפות עם מישהו שאני לא כך בטוח בו ולא מכיר אותו, אז אני אומר לו בוא תן ערבות בנקאית כך וכך וכו'. אבל כשיש יחסי תלות של עובד מעביד או עבד ואדון, אז ברור שלא שייך לבקש משכון שאתה בא מעמדת נחיתות. כל שכן שלא ימשכן הנברא את בוראו בטרם יעבדנו, ומן התמה שערי עבודת העבד לרבו על מנת שישלם שכרו לאחר עבודתו מגונה, כי עבד הוא קנוי קניין הגוף, הוא לא מקבל שכר. כאומרם אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס, ואך יעיז והתחצף לדרוש משכון על כלכלתו לפני שיעבוד, ועל כיוצא בו אמר הכתוב, כן הרי אפילו אחרי שעבד לא מן הראוי שהוא יצפה לקבלת פרס, אז מראש הוא יבקש תפקיד לי בבנק כך וכך ואז אני אתחיל להיות עבד נאמן, ועל כיוצא בו אמר הכתוב על אדוני תגמלו זאת, כן עם נבל ולא חכם. דרך אגב יש הרבה במפרשים של המשנה הזו, הרבה דנים בשאלה למה כתוב פרס ולא כתוב שכר. אז הרמב״ם כותב ששכר, ברור שאין מה לעבד לצפות, שכר זה דבר שאתה יכול ללכת לבית דין לעבודה ולתבוע אותו, אז זה ברור, אין מה לדבר, אבל תן צ'ופר, תן לי עבד מזה, תן לו איזה סיגר קובני טוב או אני יודע מה שכזה, הוא עבד נאמן. אז אומר הרמב״ם, אפילו לזה אל תצפה. כלומר, הקדוש ברוך הוא שכר ודאי לא חייב לך, כי אתה עבד. אבל אולי שייתן טיפ, אל תהיה כעבד המשמש את הרב על מנת לקבל טיפ. כך כותב הרמב״ם. ונדמה לי שהמאירי, יש לו ביאור מאוד מעניין. הוא אומר שההבדל בין פרס לשכר, זה לא אם זה חובה או לא חובה, כמו הרמב״ם. אלא שכר זה בסוף החודש או בסוף השנה. פרס זה טיפ מיידי. אז הוא אומר, בשכר ועונש, אל תצפה לראות אותו כאן ועכשיו במיידי, אלא יש שכר ועונש, אבל זה לא פרס, זה לא תמיד אתה תראה את זה, כן, כמו שאומר הרב לוינשטיין, שהיום אנחנו בדור שתרמת, נושעת, רק תלחץ על הכפתור הזה, תן 12 תשלומים ששווים וזה וזה, ישר תראה ישועות, ברדיו מבטיחים לך את זה, תרמת, נושעת, היום לא עושים שום דבר, כלומר, התועלתניות, של העולם המערבי הגיע גם לעבודת השם. אין נתינת צדקה בגלל שזה מצווה. ואין גם ברכת המזון, זה לא בגלל שצריך להגיד תודה להשם, בגלל שזה סגולה לפרנסה טובה, אשר יצא, צריך להיות סגולה לבריאות. כל המצוות הפכו להיות כמעים. מזוזה זה חלק מה... חבילת מיגון של הבית זה המזוזה. כל המצוות הם כבר לא בשביל הקדוש ברוך הוא, אלא זה חלק מלסדר, זה קמה לזה, זה קמה לזה, זה סגולה לזה. אז אומר המאירי, יש שכר למצוות, אבל אל תצפה לתרמת נושעת, זה לא עובד ככה, זה לא פרס מיידי. מה? זה עוד עניין, זה עוד עניין בשאלה, כאילו שלא על מנת, שלא על מנת זה אומר שיש פרס, אבל לא זו המוטיבציה שלי. על מנת שלא, משמע מכאן שאין פרס, ולכן טעו תלמידיו של אנטיגנוס. היה לו לומר שלא על מנת, כי יש פרס, כי יש שכר, ברור. אבל הוא אמר על מנת שלא, ולכן הם יצאו לתרבות רעה. הרמב״ם ורבנו בחיי, ונדמה לי שגם במשנה כתב יד קופמן וזה, כתוב על מנת שלא, כי זה מה שהוא אמר. רק בדפוסים תקנו את זה כדי שלא יקומו עוד תלמידים דוגמתם. כן. על זה אמר בטליון, חכמים יזהרו בדבריכם, כך כתוב בעבוד רבי נתן, שהוא מתכוון לאנטיגנוס. והאופן השני, כן, אז הטענה הראשונה הייתה שביחסי תלות מוחלטת, זה חוצפה לבקש, תשלם לי מראש, ואז אתה תראה, כי עבד נאמן תקרא לי. והאופן השני, שכל מחזיק משכון מן הממושכן, יש לו תכלית ולדרישותיו סוף, אומר אתה תפקיד 10,000 שקלים. מהשבון הבנק הזה והזה, ואז אני מספק לך את הסחורה. אבל בעל הסברה הזו אין תכלית לדרישתו, לפי שאינו יודע את די חלקלתו וחלקלת בניו מן המזון והמותרות עד סוף חייהם, ואפילו אם יושג לו מן ההון פי כמה מכדי סופקו, לא תשקוט נפשו, כי התאבון בא עם האכילה. אז הוא כל פעם אומר לו, תוסיף על המשכון ותוסיף ותוסיף, כי קיצון נעלם וימי חייו בלתי מוגבלים. הוא חושב שהוא יהיה פה המון זמן, והרי אינו יודע כמות דרישתו, לפי שאין לה תכלית אצלו ולא שיעור. אז זה מין מהלך כזה שהוא לעולם לא ייפסק. לא נראה לי שהוא אומר ככה, כשיהיה לי תנאי שירות בנה חיי מזונה, אז נוכל לעבוד עבוד, ואז כמו שאומרים נוכל לעבוד עבודת הקודש ולא שום תרדה וזה וזה. זה עוד לא השכר, השכר הוא לעולם הבא, הוא לא פרייר, זה לא השכר. אבל הוא אומר, תן לי אפשרות, ואז תראה איזה אריה אני אהיה. אומר לו כזה שחור, בוא תהיה אריה עכשיו, ואז אנחנו נראה זה. אבל לא, אני אומר, ברמה, אולי לא ברמה מוקצנת, אבל כל אחד מאיתנו, אני חושב, הוא הרבה פעמים אומר, לו רק היה כך וכך. אז רבנו בחיי אומר, עזוב אותך מהלו רק, הקדוש ברוך הוא רוצה בדיוק איפה שאתה, עם כל החולשות וכל הקשיים הסביבתיים וכל הזה והזה. אתה אומר, תשמע, אם לא הייתי עכשיו עם מטופל בילדים, איך ההתמדה שלי הייתה יכולה להיות? תמיד כאילו מין כזה דחיינות כזו, לא להתמודד עם המציאות. הוא אומר, לא, תתמודד עם המציאות כפי שהיא, זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה ממך בדיוק. והאופן השלישי, שהממשכן את חברו אינו ממשכנו אלא אם לא קדם לו חוב המוטל עליו, ולא היה לו אצלו מלווה זקופה. לפיכך זכותו ברורה. כבר אם אתה חייב לחברך, אז מה אתה מבקש ממנו עכשיו משכון? קודם כל תשלם אתה את החוב שאתה חייב לו. אבל אם קדם לחברו אצלו חובות המוטלים ויש לו בידו מלווה זקופה, אין מקום לדרוש ממנו משכון, ואינו רשאי לקבלו ממנו, ואפילו התנדב אותו מתמשכן. אומר, בוא קח משכון. אומר, על מה אתה מדבר? אני חייב לך כך וכך. אז שיתכזז. קל וחומר הבורא יתעלה שיש לו על האדם חובות מוטלים, אשר אילו נקבצו מעשה כל בני האדם במשך כל ימי העולם לאחד מבני אדם. נגיד שאחד מבני אדם עשה מצוות וזה וזה, כמו כל האנשים בכל הדורות, לא יספיקו כולם כנגד טובה מטובות השם עליו. זה שהוא יזריח לך הבוקר את השמש ונתן לך חמצן ולחם לאכול ובגד ללבוש, ואך לא יבוש העז פנים הזה לדרוש מראש מהבורא יתעלה טובות עצומות נוסף על מה שקדם לו עליו. הרי אתה כבר בעל חוב שלעולם לא תוכל להחזיר אותו, אז אתה עוד מבקש ערבויות בנקאיות. הרי אז יכבד עליו החוב בשם אלוהים עלה מה שהבטיח מן העבודה להשם, מחמת בו קיצו וכלות ימי חייו. אתה מבטיח על העתיד, והעתיד לא בידך בכלל. והיה אחד הצדיקים אומר, כן, זה אל תאמר לך שאפנה אשנה, שמה לא תיפנה, זה לא שמה, זה ברור שלא. מי שאומר לכשה, אז הוא אף פעם לא יגיע לכשה הזה.
אבל דווקא
אם תיתנו לי עוד הלוואה, קודם כל זה צריך להיות הפוך, כאילו תעשה מאמץ ותקבל הלוואה. תבין, בדרך כלל יגידו לו, הרי אם הוא יבוא לבנק, כזה אדם לא יקבל הלוואה. יגידו לו, תעשה תוכנית התייעלות, נכון? תעשה, איך הגעת לכזה חוב? תעשה תוכנית התייעלות, אז תקבל, אפילו מענק. אבל עוד הלוואה אף אחד לא ייתן לו. כן, זה באמת פלא גדול, שאם רק נחשוב על זה, כאילו, שאנחנו מרשים לעצמנו ביחסים עם הקדוש ברוך הוא, מה שלא היינו מרשים לעצמנו בשום יחסים בין אדם לחברו. לא היינו מעלים על הדעת להתנהג כך, אלא הקדוש ברוך הוא סבלן, כאילו הוא ערך אפיים, הוא לא מגיב לנו ישר באיזה ככה עקיצה דקירה כמו שצריך, לכן אנחנו מרשים לעצמנו. אבל כן, והיה אחד הצדיקים אומר לבני אדם, הוי בני אדם, האם אפשר שיבקש מכם השם יתרומם ויתהדר לעשות ביום זה מצוות של מחר, וכן במה שאתם חייבים לאחריו, אחרי יום מחר, עד שנה וכמה שנים. כלומר, הוא שאל אותם, האם זה נראה לכם הגיוני וסביר? אמרו לו, ואיך ייתכן שנידרש לעשות מצוות של זמן שאין אנו יודעים שנחיה עד שנגיע אליו כדי שנתחייב בהם? אבל חייבים אנו עבודה שנצטווינו בזמן מוגדר, וכאשר נגיע לאותו הזמן נתחייב באותה עבודה. כאילו, מה פתאום שנעשה היום מצוות של מחר? איך אומרים? כשנגיע לגשר נעבור עליו. אמר להם, וכך הבטיח לכם הבורא יתעלה לכל זמן מוגדר, כלכלה ידועה. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא, ראינו את זה שרבנו בחי כותב, שלפחות לגבי הקיום האישי של האדם, כן יש מין ערבות כזו שהקדוש ברוך הוא ייתן לאדם כדי חייו. וחייבים אתם בו עבודה שנצטוויתם, וכשם שאינו דורש מכם עבודה לפני זמנה, כך ראוי שתהיה על פניכם בושה שתמנע מכם לדרוש כלכלה שטרם הגיע זמנה. בואו, הוא מבקש מכם את מעשה היום, תבקשו ממנו אתם את פרנסת היום. הוא לא מדבר איתכם על מחר, כשנגיע למחר נדבר, גם אתם אל דברו איתו על מחר. יש לך היום מה לאכול, תודה לקדוש ברוך הוא ותעבוד את עבודתו בנאמנות. ומדוע אם כן אני רואה אתכם דורשים ממנו כלכלת שנים הבאות, שאינכם יודעים אם ימי חייכם יגיעו אליהם, ותבקשו להקדים כלכלת מי שטרם נברא מן הבנים ובני הבית, אומרו מים הנכדים, מים הזה, ואינכם מסתפקים בכלכלה בלבד, אלא דורשים שיקדים לכם הכלכלה ומותרותיה לזמן בלתי מוגבל וימים בלתי מוגדרים ולא בטוחים לכם. ולא די לכם שלא יקדמתם עבודה לפני השם לזמן העתיד. אולי באמת תלמד היום גם את הדף היומי של מחר, זה לא, הוא עוד בדף היומי שלפני שבוע, עוד בפיגור, אבל את הפרנסה של מחרתיים, זה הוא כבר מבקש. אלא שאינכם מחשבים עם עצמכם מה שביטלתם מן העבודה בימים שעברו עליכם. כן, לא כל אחד הוא כמו אברהם שהוא בא בימים, בא בכל ימיו איתו. יש הרבה חורים שחורים לצערנו בעבר, ואשר הוא לא יתעלם מלתת כלכלתכם בהם. סתכל אחורה כמה שנים שאתה חי, כמה תקופות היה שזייפת ולא היית בסדר, וכזו שחור המשיך להוריד לך מן בכל יום, לא מנע ממך שהוא לא סגר לך את הברז, לא חמצן, לא מים, לא אור שמש ושום דבר. אז מי חייב למי? ואנחנו עוד מבקשים משכונות, דברים נוקבים. והאופן הרביעי, שכל הממשכן את חברו אינו ממשכנו אלא לאחת משלוש סיבות. האחת, עוניו של הלווה ומיעוט הישג ידו, שמה הוא לא יוכל להחזיר. והשני, צרות עינו במה שהשיגה ידו, שקשה לקבל ממנו את החוב, כלומר הוא לא רוצה לשלם. כן, פה הראשון זה שהוא שמה לא יוכל, השני שמה לא ירצה, והשלישי מפחדו פן ימות, פתאום יתעדה הבחור. ולפיכך המשכון רפואה לכן מחלות אלה שבין בני אדם. ואילו היו בני אדם בטוחים זה על זה משלושת הדברים הללו, אם הייתי בטוח שהוא ירצה, יוכל וגם יהיה פה, הייתה קבלת המשכון מגונה בלי ספק, כי אין לך סיבה, אז למה תבקש? רק יש סיבה, לכן אני מבקש, וזה לגיטימי. לפיכך הבורא התעלה שאין התיאורים הללו מתאימים לו, כי אפשר להגיד שהוא לא יוכל, וגם למה שלא ירצה? שלוח הוא ישר, והוא גם תמיד יהיה כאן כדי להחזיר. מגונה ומוזר מאוד למשכנו. הוא כבר אמר, כתוב לי הכסף ולי הזהב, נאום אדוני צבאות, ואמר והעושר והכבוד מלפניך. והאופן החמישי שהממשכן את חברו, תשקוט נפשו על ידי המשכון, לפי שהוא מקווה לגבות ממנו ולהשתמש בו או בחליפיו. אבל מי שנדמה לו שאם יקדים לו השם די צורכו, תשקוט נפשו מענייני העולם, הרי טענתו זו שקר, לפי שאינו בטוח שיתקיים הממון בידו, לפי שאפשר שישיגו הפגעים המבדילים ביניהם, או שיקחו ממנו את הממון, או שיקחו את הממון ממנו. כמו שאמר הכתוב, בחצי ימיו יעזבנו, ובאחריתו יהיה נבל. ולכן מה שטענו על שקט נפשם כאשר הרכשו מאוויה מחפצי העולם, שקר וסכלות בדרישתם. כי אפשר שיהיה זה גורם חזק לתרדת ליבם ודאגת נפשם, או להפך, מרבה נכסים, כן, כמו שאמרו הראשונים, מרבה נכסים, מרבה דאגה. אם עכשיו הוא לא אוהב את השם, קל וחומר שכשהוא יהיה עשיר, כל המבטל את התורה מעוני, ודאי שסופו לבטלה מעושר, כן, הפוך מדברי המשנה. המשנה אומרת, המבטל מעושר, מבטל מעוני, אבל זה נכון גם הפוך. מי שכשהוא עני לא זה, כי הוא אומר, אם הייתי עשיר, כשהוא יהיה עשיר, הוא על אחת כמה וכמה שלא יהיה לו זמן לעבוד. הביזנס עכשיו, אם כשהוא היה עני לא הספיק ללמוד, כשהוא עשיר, זה לא מתחיל בכלל. באופן השישי שהמחזיק משכון מחברו, אילו נתברר לו שישלם לו לפני שיגיע זמנו, ואף יגמלהו על המתנתו, כן, על זה שהוא נתן אשראי, שלם לו ריבית, פי כמה ממה שהוא חייב לו על דרך הנדבה, לא היה ממשכנו כלל בשום אופן. אם הוא יודע שהשותף הזה הוא כזה לר, והבורא יתעלה אשר ידענו טוב חסדיו עלינו ורוב טובותיו לנו בעבר ובהווה, ושהוא גומל על הצדקות ופעולות המשמעת במה שלא יתואר, כל שכן שיסופר, שזה ההישארות לעולם הבא, כמאמר הכתוב, עין לא ראה את האלוהים זולתך, יעשה למחכה לו, שמגונה מאוד למשכנו, אחרי שהוא מחזיר לעלה לעלה ממה שאנחנו נותנים. באופן השביעי שהממשכן את חברו אינו ממשכנו, אלא לאור יכולתו לתת מחפצי העולם את מה שהוא ממשכנו בשבילו. כלומר, אני ממשכן מישהו, ואני יכול לספק לו סחורה כנגד המשכון. אבל הממשכן את הבורא יתעלה בדרישתו שיקדים להטיב לו, אינו יכול לשלם במלואה עבודת השם על כך, ואין לו ביטחון ביכולתו למלא חובותיו הראשונות להשם כל שכן על החדשות. אתה אומר לאדם, תפקיד ערבות בנקאית, אני אספק לך את הסחורה. אתה יכול להגיד לקדוש ברוך הוא, אני אספק לך את הסחורה? אתה יודע מה יהיה? אתה בטוח שאתה יכול לספק את הסחורה? ואין האדם החסיד משלם חובותיו להשם על טובותיו עליו, כי אם בעזרת השם לא. כשאדם עומד להתפלל לפני השם, הוא מבקש, השם, שפתי תפתח, ואז פי יגיד תהילתך, כן, אמא, תני לי 50 שקלים, למה? אני רוצה לתנות לך מתנה ליום הולדת. לפחות או יותר, אלה המתנות שאנחנו נותנים לקדוש ברוך הוא, אנחנו יכולים לעבוד אותו, בלי שאנחנו מקבלים ממנו את הכל, כל הזמן. כמו שאמר אחד החסידים, בשבחו להשם יתהדר ויתרומם, ואף המשכיל היודע אותך, לא במעשה הוא יתהלל, כי אם בשמך וברחמך, אשר הכינות את לבבו לדעת אותך. מי נתן לאדם את היכולת הקוגנטיבית, וזה לדעת את השם, לראות את גדולתו. כי בך יצדקו ויתהללו כל זרע ישראל למור, באלוהים היללנו כל היום, ושמך לעולם נודה סלע. העירני רבי שרגא אברמסון, כי הדברים הם מן הבקשה הראשונה של רס"ג בסידורו. טוב, אז עוד ראיה לכך שרבנו בחיי מושפע הרבה מרבנו סעדיה גאון. יום טוב. שבת, שבת? ישיבה. אז יום ראשון, בעזרת השם.